אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרך ג' עמוד 1986, מאמר כללות האדם. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. מאמר כללות האדם. כללות האדם מורכב מבית בחינות. א', מציאותו עצמו. ב', קיום המציאות. קיום המציאות נחלק לג' בחינות. א', הכרחיות, שבלעדו יהיה הפסקת המציאות, ועבור זה מספיק לאכול פעם אחת ביום, פרוסה קטנה של לחם יבש עם כוס אחת מים קרים, ולישון כמה שעות בלי הפשטת המלבושים, ולישון על גבי ספסל. וגם לא בבית, רק בשדה, ובזמן הגשמים בתוך איזה מערה, רק כדי שלא יירטב. וגם המלבושים שלו יכולים להיות טלאי על גבי טלאי. ב', כמנהג בעלי בתים הרגילים כדרך כל האדם, אבל לא לרצות להתדמות לעשירים שיש להם הרבה חדרים, ורהיטים יפים וחדישים, וכלים נעים, ומלבושים נעים, ולא לרצות לאכול ולשתות את כל דבר, כמו שהעשירים רגילים לאכול ולשתות. ג. יש תשוקה ותביעה בגופו להתדמות לעשירים, והגם שאינו יכול להשיג את מבוקשו, אבל עיניו וליבו נתונים לזה, ומצפה ונותן יגיעה איך להגיע לבחינה זו, היינו שיכנס לדרגת העשירים. ד. הנוהג בכל ג' בחינות הקודמים, היינו שאם ירוויח לצורך היום, כבר אינו דואג למחר, אלא בכל יום ויום נחשב שזה כל שנות חייו. וכמו שמבינים שדרך העולם הוא שהאדם דואג למלות את חסרונו וצורכי קיומו רק ל-70 שנה, אבל לאחר 120 שנה אין האדם דואג לצורכי פרנסתו. כמו כן, יש שהאדם עושה חשבון שכל יום ויום יהיו בעיניו כחדשים, היינו כבריאה חדשה. היינו, בדומה לגלגול, שהאדם דאתמול נתגלגל באדם דהיום, וצריך לתקן כל מה שעשה ביום דאתמול, הן בדברים של חובות טובים, והן בדברים של זכיות, היינו, בין שעשה מצוות ובין שעשה עבירות. למשל, אם לקח מחברו איזה דבר, הוא צריך להחזירו. ואם נתן לחברו איזה דבר בהלוואה, אזי הוא צריך לקבל ממנו בחזרה, כי פריעת בעל חוב מצווה. לכן הוא צריך לזכות את חברו. ועכשיו נדבר בעניין אהבת השם. קודם כל, האדם צריך לדעת שהאהבה נקנית על ידי מעשים. בזה שנותן לחברו מתנות, אזי כל מתנה ומתנה שנותן לחברו, הוא כמו חץ וכדור שעושה חור בליבו של חברו. וגם שליבו של חברו הוא כמו אבן, מכל מקום כל כדור וכדור עושה חור, ומהרבה חורים נעשה מקום חלל, ואז נכנסת האהבה של הנותן מתנות במקום חלל הזה. וחמימות האהבה מושך אליו ניצוצי האהבה של חברו, ואז משתי האהבות מתרקם לבוש האהבה, שהלבוש הזה מכסה את שניהם. זאת אומרת, שאהבה אחת מסובבת ומקפת את שניהם, וממילא שניהם נעשו אז לאיש אחד, משום שהלבוש ששניהם מתכסים בו הוא לבוש אחד. לכן שניהם מתבטלים. וזה כלל שכל דבר חידוש, כל דבר חידוש, נתרגש האדם ומשתעשע עם החידוש. לכן, לאחר שהאדם קיבל לבוש של אהבה מזולתו, אזי משתעשע רק מאהבת זולתו, ושוכח את האהבה עצמית. ואז, כל אחד מבין שניהם מתחיל לקבל תענוג רק בזה שדואג עבור חברו, ואין לו מקום לדאוג עבור עצמו, מטעם שכל אדם יכול לתת יגיעה רק על מקום שהוא יכול לקבל תענוג. ומאחר שהוא משתעשע עם אהבת זולתו, ודווקא משם הוא מקבל תענוג, לכן לא יהיה לו שום הנאה בזה שידאג עבור עצמותו. ממילא אין תענוג, אין דאגה ואין מקום להגיעה. לכן, נמצאים בטבע בזמן שאהבת זולתו כל כך גדולה, עד להיות לפעמים מאבד עצמו לדעת. וכמו כן, באהבת השם. יש לפעמים שהאדם מוכן עבור אהבת השם לבטל את בחינה ג' הנ"ל, ואחר כך מוכן לבטל את הבחינה ב' הנ"ל, ואחר כך בחינה א', היינו את כל ג' הבחינות של קיום המציאות. אבל לבטל את מציאותו גם כן, איך זה אפשר? הלא נשאלת השאלה, אם יבטל ממציאותו, ומי יהיה המקבל את האהבה? אבל הקדוש ברוך הוא נתן כוח באהבה, שהאהבה מקלקלת את השורה. היינו, שיוצא מגדרי השכל, אלא ממש שהוא רוצה להיות בטל במציאות מכוח האהבה, ואין לו שום כוח לשכל לעכב אותו. לכן, אם אנחנו נשאל איך זה אפשר שהאדם יכול להגיע לבחינה זו, על זה יש תשובה אחת. טעמו וראו כי טוב השם. לכן, הטבע מחייב התבטלות, אפילו שלא מבינים על פי השכל. ועם זה נבין את הפסוק, ואהבת בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מעודך. מעודך היינו קיום המציאות. נפשך היינו מציאותו עצמו. בכל לבבך, זה כבר מדרגה גבוהה, היינו בשני יצריך, ביצר טוב וגם ביצר הרע.
מה אומר לנו? שכללות האדם מורכב מבית בחינות, מציאותו עצמו וקיום המציאות. קיום המציאות אנחנו יכולים לוותר על ידי זה שאנחנו מביאים לאגו שלנו כל מיני הוכחות שכדאי זה תמורת זה, זה תמורת זה וכן הלאה. אנחנו רואים שהעולם משתנה, אנשים משנים את הערכים שלהם מגשמיים יותר לגשמיים פחות אולי שנראים לנו, כי הם מעדיפים לפי הרצון לקבל שמשתנה לא רק באיכות אלא, לא רק בכמות אלא באיכות, אז מעדיף כבר כאלה דברים שקודם לא היה מעדיף. גם כן יש סוגי אנשים שונים, כל אחד נהנה ממשהו אחר. אנחנו חושבים שמוזיקה יותר רוחנית מציור, ציור יותר רוחני מהכתיבה, כתיבה יותר רוחנית מאיזה מקצוע חומרי, כן? אבל בעצם זה הכל סוגי מילואים שאדם ממלא את האגו שלו, וכולם שווים כלפי ההתפתחות האדם. אלה ההבדל הוא כמה שאדם מעדיף עיסוק פרטי על פני עיסוק הכללי. בזה בעצם ההתפתחות. בכל הימים, בכל הזמנים, היו אנשים שהיו אוהבים לעבוד לטובת הכלל. הם כאלו הרבה. הם היו מדליקים את הציבור לעשות משהו, שם מהפכות או כל מיני תנועות. הם היו עוזרים לנזקקים. ככה זה קיים בכל עולם. זה מטבע האדם שיש בינינו גם כן אנשים כאלה. כמו שאומר בעל סולם, שעד 10% מהאנושות כאלו שיש להם נטייה להשפעה. ככה האגו שלהם נהנה מזה שהם עושים פעולות השפעה. ודאי שזה מטעם האגו, שהם מרגישים את עצמם יותר גבוה, יותר שלמים מזה, שמגיע להם גם כן כבוד עצמי. אפילו שאף אחד לא יודע, הם מרגישים שזה כך. מתוך גאווה, מתוך זה שקובעים את עצמם בעולם כך. סוג האגו מסוים. אבל לוותר על המציאות עצמו, זה כבר אי אפשר. זה כבר אפשר רק על ידי מאור המחזיר למוטף. וגם כן לא בצורה ישירה, אלא בעקיפין. מה זה בעקיפין? שמשקיע את עצמו בחברה ומשתדל להתקלל שם, ואז האור משפיע דרכה אליו, בחזרה, לאדם, והוא משתנה. אך ורק בצורה כזאת. זה פטנט מיוחד, שלא שאנחנו רוצים שזה יקרה, ממש ברצינות, כי זה אי אפשר לרצות. אבל מזה שעושים כך, מסוגלים לעשות. אז השינוי נעשה בנו. זה נקרא, הגעתי ומצאתי. נותנים הגיעה, ומסוגלים לתת הגיעה מסוימת, בהתקללות בסביבה, כאילו ברצון להשפיע, כאילו להגיע לגילוי הבורא, כאילו לעשות נחת רוח, לא, וכאילו, כאילו, כאילו. אבל מכאילו האלו, יש תנאי כזה, שזה נכנס למערכת, ללא כאילו, אלא כאילו שאנחנו באמת רוצים. באמת. ואז המערכת מגיבה כך, שאומנם שאדם לא ביקש, לא שאל בצורה אמיתית, מצאתי, מגיע. ומגיע לכן תמיד דבר שלא ציפה לו. לכן זה נקרא מציאה. ותמיד זה בהפתעה, בחיפזון, פתאום. כך מגיעים לדרך התיקון החיצוניות לתיקון הפנימיות. דרך תיקון קיום המציאות לקיום עצמו, למציאות עצמו. זהו. שאלות? אולי יותר לפי הטקסט אם אתם רוצים. כן.
אלכסיי מקזחסטן שואל, מהו אותו הכדור והחץ הפוגע בלב החבר?
להראות לו שאתה מוכן לוותר על נוחיות שלך כדי לעזור לו או לא לעזור, אז כדי להיות מחובר עמו, מפני שהמטרה היא חשובה. חבר צריך להרגיש למה. חשובה לי המטרה, ולכן אני מוכן להיות איתך, לידך, לוותר על עצמי, להיות, פשוט להיות שותף שלך, כי לבד אני לא מגיע למה שחשוב לי. כל הדברים האלה חייבים להיות בולטים. לא. כי זה דוגמה לחבר שיוכל להתקלל מהם וגם כן לבצע פעולה חזרה. אם אין, אז עוברים ל... כן?
איך לתאר את המעבר מהמצב הפנימי שבו יש פנימיות לעצמי ופנימיות לזולת? במה המאפיינים של כל תמונה כזאת?
מה זה פנימיות לעצמי ולזולת? לא הבנתי.
שיש פנימיות פרטית לפנימיות כללית. מה ההבדל ביניהן?
יש בזה ישר והפוך, כאילו, שני ההליכות. פנימיות לעצמי ולזולת, חיצוניות לעצמי ולזולת, עבודה על ההתכללות בתוך זולת, והעיקר זה התכללות הזולת לתוכי. אני חושב שיותר נוח, כדי לא להתבלבל, לדבר כמו שאנחנו לומדים את זה בתעס, בשפת הקבלה. זה יותר, יותר כדאי. השפה הזאת של העבודה הרוחנית, או קצת, היא שקשורה לרצונות, למחשבות, לכוונות, היא לא מדויקת. ההתכללות זה נקרא שבמידה שאני מוכן לוותר על עצמי, אני מסוגל לקלוט האחרים, כי אין מקום ריק בעולם. אין, אפילו בפיזיקה יש חוק שהטבע לא סובל וקום, ריקנות. לא וקום, לא וקום להגיד, אמפטי. ריק. ולכן אני לא יכול להישאר ריק. אם אני מוותר על עצמי, את עצמיותי במשהו, אז אני מיד עושה את זה, אני חייב זה כנגד זה. זאת אומרת, מה אני מקבל במקום זה? לכן התכללות, אפשר לבדוק לפי זה, האם אדם עומד על שלו. אם כן, הוא לא יכול להתכלל עם הזולת. זה לא נקרא שהוא מקבל דעתו של הזולת. הוא מקבל חשיבותו, נכחותו, כלים שלו, חסרונות שלו. ודעת הוא רוצה שיבוא מהאור. אז האור יכול לבוא. האור העליון בא למקום שלי שריקנתי אותו ומילאתי בחיסרון של הזולת. וזה כאילו שאני רוצה להשפיע בזה לזולת. ואז לזה בא האור העליון. לרצון שלי הוא לא יכול לבוא, הוא בא לרצון שלי שיתרוקן ויתמלא בחיסרון של הזולת. כן.
אז עוד אם אפשר קצת, מה זה אומר שהתמלא רצוני ברצון הזולת? אמרת על שני סוגים של התקללויות ועל פנימיות וחיציוניות בעבודה הזאת.
אין יותר חוץ מרצון. איך אתה מתאר התקללות? איך אתה מתאר התקללות, נו? תגיד לי.
התקללות זה שאני מרגיש אותם במקום אותי.
נו, זה נקרא שבמקום רצון שלי, אני כולל את הרצון של הזולת, ואז אם אני כולל, זאת אומרת שאם אני דואג, אם אני דואג לו, הוא עכשיו אצלי זה חשוב. אין? אז על זה בא האור העליון. לאימא זה טבעי, שרצון של התינוק במקום רצון שלה. זה כמו שהוא היה בצורה פיזית בבטן שלה, אין? בצורה רוחנית, רצון שלו נמצא בתוך רצון שלה. בינה כוללת רצון של מלכות שעולה לבינה. שכינתה כוללת רשימות, רצונות שעולים עליה מביאה. נו.
אז כשאני עושה את העבודה להתקלל בזולת, מגיע האור העליון, ומה קורה?
אז מגיע האור העליון, כי אתה דואג לרצון של הזולת, כמו בורא דואג לרצון של הזולת. לפי השתוות הצורה, האור ממלא אותך. אתם נמצאים קרובים? עד כמה שאתה מסוגל לוותר ולהתקלל מרצון הזולת, אתה קרוב לבורא, ואז הוא ממלא אותך. רק ממלא אותך מבחינת האור הפסק, לתיקון. כן.
וזה נקרא התקללות הזולת לתוכי?
כן. כן.
ומה בעבודה הזו זה פנימיות וחיצוניות?
נו נגיד שאתה עושה פעולות חיצוניות. כל מיני, כדי שזה יקרה, ופעולות הפנימיות, אחרי שכבר האור משפיע עליך, ויש לך כלי ראשון, אז אתה כבר מתחיל להבין איזה רשימות גדולות, ואיך אתה נכלל מהם, וכן הלאה. זה, לכן אני אומר, אני לא כל כך, הלשון היא כזאת שהיא לא מדויקת, היא... מעין ברירה משתמשים בזה. בכל זאת, עד שלא מגיעים ליישום הראשון לפחות, אז לא יכולים לעשות כלום. טוב, אני רואה שאין שאלות, אתם מלאים מהשבת, אז נעבור לזוהר. ממש כך. כן, ולד. אתה מספיק לא לדבר לעצמו.
הוא כותב פה הרבה על אהבת השם. וכמו כן, באהבת השם, יש לפעמים שאדם מוכן עבור אהבת השם לבטל את הבחינת ג' הנעל, ואחר כך מוכן לבטל את בחינת ב' הנעל, ואחר כך בחינת א', היינו את כל הג' בחינות של קיום המציאות, אבל לבטל את מציאותו גם כן, איך זה אפשר? מה רוצה להגיד?
שאתה יכול לוותר על הנוחיות, על להיות עשיר מדי, על להיות בכלל אדם כרגיל מהשורה, ואפילו עד ההכרחיות המצומצמת ביותר. להיות ממש ככה, כמו שהוא אומר, לישון על איזשהו ספסל, בגדים כאלה קרועים, ופת לחם אתה מוצא באיזשהו פח הזבל, ולא חשוב מה. ממש כך. זה גם כן קיום המציאות. מספיק לך כדי לחיות. במה אתה יותר טוב מהסוס? אני זוכר, היו באים אלינו, איפה שלמדנו, בחזון איש סוסים, שם הייתה חוות סוסים, זה היום שזה מכל בנוי. אז זה היה הכל ריק, ככה שדות ובית כברות וזהו. ומול המקום הזה היה פרדס, היום זה שיקון ענק, היה פרדס. ממש שום דבר שם לא היה. בית האחרון בחזון איש זה היה בית שלנו. ואז היו באים סוסים, הם היו פותחים עם הרגל ממש ככה את המכסה של הפח הזבל, והיו אוכלים שם, אנחנו זורקים, היו זורקים שם הרבה אחרי הסעודות. כן, זהו. אז מצד אחד אתה רואה סוס, אוכל מפח הזבל, הרבה שהיה מסתכל, הוא אומר, זה מלאך. אז אתה מבין? זאת אומרת, דרגת המלאך היא שהוא לא צריך שום דבר לעצמו, מספיק לו לאכול חתיכת לחם מפח הזבל, כן? וכלום, כלום חוץ מזה. העיקר לבצע פעולות הבורא. אין לו חיסרון ליותר. נו, אלה לצורך התפקיד, אולי או משהו, אז הוא צריך אולי איזשהו, זה משהו אחר. וזה בחיצוניות, זה ביטול החיצוניות, זה קיום המציאות. אבל האם אתה מוכן לוותר על הפנימיות? פנימיות זה לא חיים הגשמיים. חיים הגשמיים מוכנים לוותר המון אנשים. אין בזה שום בעיה. אלה פנימיות זה שאתה משנה את עצמיותך, זאת אומרת את ההסתכלות שלך, את העני שלך, אתה מסכים לשינויים פנימיים נגד האגו שלך, שהוא עומד בתוקף ואתה בכל זאת מכריע לכף זכות, לטובת הבורא ולא לטובת הפרו. זו עבודה הכי קשה. זה לא להסכים עם עצמך, לא להסכים עם מה שאני, עם מי שאני. זה דבר מאוד קשה. זה ניתן ליחידי סגולה. אבל זה בעצם זו העבודה. בימינו זה כבר אחרת, זה נמצאים בתיקון הכללי. נראה איך שזה יהיה. אבל עד היום הזה רק היחידים זכו. מזמננו והלאה זה כבר יותר ויותר. אנשים התחילו להרגיש בזה צורך, חובה, הכרחיות, כדאיות אפילו. כן.
יש שאלה משותפת של סרגי ממוסקווה ואבי מאלת. מה זה נקרא לקלוט רצונות וחסרונות מהזולת? איזה חסרונות בדיוק?
איזה חסרונות של הזולת? ודאי לא חסרונות הגשמיים. בגשמיות אנחנו צריכים לעזור להם בצורה רגילה, זאת אומרת, פשוטה, במה ששייך לקיום שלהם בלבד, המציאות, הכרחיות. אבל כל היתר אנחנו צריכים להתקלל, וזה אני לא נכלל ממנו. כן? כמו שאומר בעל הסולם, שאנחנו צריכים לדאוג עד שלא יישאר בכל העולם אף אחד שאין לו הכרחיות. כן? אבל בקיום עצמי, אדם צריך להבין שכל הפנימיות שלו הוא צריך להחליף לזולת. שלא יישאר לו האגו שלו, אלא רק נקודה שבלב, אבל כל הלב הוא מחבר עם לבבות של הכלל, של הקבוצה. להחליף הכל. זה עניין של העלייה בסולם המדרגות. לעשות את זה בהדרגה. כן.
תלמיד מחיפה שואל, איך ניתן לגלות את הרצון האמיתי של הזולת?
אני רוצה לקנות מהזולת רצון שלו למטרה. אני לא צריך להתקלל ממנו בכל מה שיש לחוץ מזה. חבר נקרא אותו חלק בו שמתחבר איתי כדי להשיג מטרה. וכל היתר זה לא חבר. לכן אני לא שם לב על כל מיני אופנים שלו שם, דעות אולי, הרגלים, תכונות, מנטליות. אני לא שם לב על זה. חשוב לי ממנו רק המתיחות שלו למטרה, להשיג את המטרה. הכוח הזה, המתח הזה, הדחיפה הזאת. אותה אני צריך להשיג. כן.
מה זה הדבר הזה שכל כך יקר לאדם שהוא יותר יקר מהחיים שלו?
נשמה בעצם צריכה להיות. יש כאלה שמוכרים אותה עבור כל מיני קיום המציאות, שחשוב להם נהרגים עבור איזה אוטו מפואר או איזה יחטה או עוד משהו. מה השאלה?
אנחנו רואים שבאמת, כמו שאתה אומר, אנשים מוכנים למות בעד הכבוד שלהם, בעד איזשהו... ממש לוותר על החיים.
זה הכבוד. כל הדברים האלה של קיום המציאות המופרזת מעל ההכרחים ממש, פת לחם וכוס מים, זה כבוד. זה כבוד עצמי. רק בגלל הכבוד. אם לא היה כבוד... אז היינו נמצאים כמו בהמות, לא היינו דורשים שום דבר חוץ מזה. לא הייתי מחייב את עצמי לעבוד כדי להשיג משהו. בשביל מה? זה הכי נוח ככה לחיות. כל הטרחת האדם מעל הבהמה, שהוא צריך שמלה יפה ואוכל מיוחד ועוד כל מיני דברים שפיתח בתוכו כל כך הרבה טעמים, כל כך הרבה טעמים לבגד ולכל מיני צורות החיים חיצוניים, זה הכל בגלל הכבוד, בגלל הגאווה. כן. כבוד, גאווה, שליטה, זה אותו דבר. זה רק אופנים שונים של אותו האגו שכלפי קהל או כלפי עצמו, עד שזה הופך להיות כלפי הבורא. ושם זה מאבק המיוחד. כן.
אז איך ההתקללות בחברה והפעולה של האור המקיף עושה, יוצרת משהו יותר משמעותי וחשוב מהכבוד?
התקללות בחברה היא... מביאה לאדם חשיבות המטרה. ואז הוא יכול להתמודד עם כבוד עצמו. זה בינתיים. אחר כך יש עוד כל מיני חשבונות. אבל החשבון הפשוט הוא כך. אני נכלל עם האחרים, מקבל מהם חשיבות המטרה, יכול להתמודד עם הדחפים שלי לקיום המציאות החיצונה. מספיק לי כבר מה שיש, ואפילו פחות מזה לא אכפת לי. אם זה יהיה על חשבון הנשמה, אני מוכן לוותר. צריך להבדיל מה הכרחי למשפחה, לחיים, ממש. אנחנו לא צריכים לישון על הספסל ולאכול פת לחם, זה ברור. זה, הכרחיות זה אחרת, רציונלית. אבל צריכים להבדיל על כל, על כל דבר. זאת אומרת, איפה הגיעה הכרחית ואיפה מופרזת. כן.
יש את העניין הזה שכתוב, היינו בדומה לגלגול שאדם דאתמול נתגלגל באדם דהיום, וצריך לתקן כל מה שעשה ביום דאתמול. אין בדברים של חובות טובים ואין בדברים של זכויות. אנו היינו בין שעשה מצוות לבין שעשה עבירות. ואז הוא נותן דוגמה למשל, אם לקח מחברו איזה דבר, הוא צריך להחזירו, ואיך כל אחד מאיתנו מברר את ה... את החשבונות האלה של נותן ולוקח ומקבל, ואיזה מין חשבון כזה שלא נגמר.
אנחנו לא נמצאים בזה, אנחנו לא נמצאים בהתקללות כזאת. זה מדובר על ההתקללויות, אדם לתוך האדם. זה לא מדובר על זה שהלוויתי ממך כסף או איזשהו חפץ ואני צריך להחזיר. ואם אני לא מחזיר, אתה מזכיר לי את זה. כמו שהוא כותב שם. למה? כי זה מצווה. להזכיר לי שאני חייב להחזיר, כי אחרת אני נשאר בעבירה. אתה מבין? אתה מסתכל עליי שאתה לא תופס.
אני מבין, אבל עדיין אנחנו חיים באיזשהו סוג, בקהילה, בחברה, במסגרת, אפילו בעבודה בחוץ, שיש בינינו כל היום מין משחק כזה של
אז נתינה וכוונה. אז אנחנו לא עושים חשבון הזה. יהיה... החשבון הזה הוא מתרחש ברוחניות, בתרי"ג הרצונות. שם יש התקללות. שם אנחנו נראה איך אנחנו נכללים זה מזה. זה חשבון איך להתקלל. ושבהתקללות הזאת אנחנו משיגים את הבורא. תתאר לעצמך, לך אין רצון לבורא ולי אין רצון לבורא, אמיתי. אבל אם אתה לוקח ממני ואני ממך, לשנינו יש משהו משותף שזה נקרא רצון לבורא. לאף אחד לא היה, התחברנו יחד, יש, ואז אנחנו משיגים אותו. הוא לא יכול להיות אחד לי ואחד לך, אלא אחד לשניים. אבל אנחנו לא מרגישים שהוא אחד משניים, לשניים. אנחנו מרגישים אותו כמו שאנחנו אחד נעשינו באיזה רצון המשותף הזה, גם כן הבורא אחד מתגלה שם. אז שם יש התקללות של חשבונות. שם עניין של החלקיות של ספירות, איזה דברים, באמת, חשבון, ככה, כמו שרואה חשבון עושה שם, כל מיני ככה, חשבונות ארוכים, אפשר את זה לעשות. אבל בינתיים זה פשוט רק לדעת. גם לך וגם לחברים אין לאף אחד רצון לבורא, כמה שיצעקו זה הכל שטויות, זה לא קיים. אלה רצון לבורא באמת, רק אם מתחברים רצונות בצורה הדדית בין החברים. אז נוצר רצון לבורא. כן, רואה.
רציתי לשאול שנייה על היכולת השמיעה ולקחת לדוגמה את הביטול. מתחילת השיעור שמעתי ממך ומהמקור, אולי מלמעלה מעשרה פעמים, את הצורך הזה בביטול והכנעה. במה תלוי היכולת שלי עכשיו באמת שזה נכנס פנימה ושבאמת יהיה ביטול כלפי החברה?
במה
תלוי בי היכולת שבאמת הפעם הצלחתי לשמוע שצריך להתבטל?
כתוב, כל מה שבידך יוכל לעשות תעשה. אי אפשר להגיד יותר מדויק. אם אתה חושב שזה מה שאתה צריך להשיג, כל הפעולות, לא חשוב איזה שתעשה, פנימיות, פעולות חיצוניות, הם יסייעו לך להשיג הרצוי. אבל אין... וגם כן לא להיכנס לאיזה נישה ורק בזה להיות. אלה חייבים אנחנו לגוון את הדברים האלו, גם ללמוד, גם להפיץ, גם סעודות, גם כל מיני פעולות, כנסים, סדנאות, כל הדברים האלו הם מוסיפים, מוסיפים, מוסיפים. יש אנשים שומעים דרך זה, יש שומעים דרך זה, יש הכל משלים. זה לזה. מה בדיוק לעשות? להשתתף בהכל, מה שחברה משתתפת. אין כאן איזה מילה אחת וזהו. תעשה, ישראל הוראית הקודשי בריך הוא חדו. בסדר? נו? זה... כן.
רב, גם כן הזכרנו הרבה את המילה של כבוד, כבוד עצמי. במקורות, או שלומדים את העולמות הרוחניים, זה לא מוזכר, אבל הבושה כן מוזכרת שם. האם הבושה זה הפוך? זה הפכיות של הכבוד העצמי?
נו, תגיד כך. כן. כבוד זה התכונה העיקרית של הכבוד, גאווה, שליטה. זה כנגד... הפוך מהבושה, הפגיעה, כן? זה הביטוי העיקרי של האגו. מה? נו? נו, אתה תעמוד ככה עם היד, קח מיקרופון אחריך ותשאל. אני לא יודע.
חשבתי זה מישהו אחר. איך... אפשר לזרז את ההגעה של בן אדם למה שנגיד סמיון קורא מצב דרמטי, שבאמת אני שואל למי אני מענה, וזה ככה כמו סכין חותך אותך. נגיד, למשל תרגיל העשיריות, יש בו את כל האפשרות לעקוף את, לעקוף את המצב הזה, כאילו כולם לא עושים, נו, וככה. איך אנחנו יכולים בקבוצה לזרז את זה, שבאמת בן אדם, שבאמת כמה שיותר חברים ביחד יהיו במצב ככה דרמטי, של פגיעה בכבוד, מה שנקרא. לאו דווקא ש...
תעשו כאלו תרגילים? אני לא יודע. זה... אדם בעצמו לא יכול להיכנס למצב דרמטי. זה ברור, אפילו שנכנס, זה לא באמת. או... אם נכנס בעצמו, זה ודאי מטעם האגו שלו. לעשות איזושהי פעולה שהיא פגיעה באגו, זה בדרך כלל זה לא יכולים לבצע בעצמם, זה רק על ידי הגורם החיצון, אחרת זה לא יתקבל כפגיעה באגו, זה יתקבל כצער, כל מיני חשבונות אחרים. כן,
אז הזירוז הוא לא תלוי בפגיעה, זה תלוי בפגיעה, אבל זה כבר רק תוצאה, כאילו הזירוז הוא זה שאנחנו נצליח שבאמת יהיה מאור, כאילו, שימשוך, שיברר לנו את זה בקבוצה.
נכון.
שזה מה, על ידי חשיבות? מה נותן את המאור הזה? זה כאילו השאלה של גלעד גם, אני לא יודע איך...
הזירוז מעלה חשיבות, זירוז הוא מברר, זירוז הוא מגדיל מאור, ואז על ידי זה מתקדמים יותר, בצורה יותר קונקרטית ל... לבירור הכלים.
זירוז של מה?
זהו. נו?
ונעבור לחלק הבא של השיעור.